ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורו גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מפרק החדש, פרק שתי הלחם, פרק 11 של מסכת מנחות, ובולט התחלת הפרק באמצע העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שתי הלחם, מה שמביאים בחג השבועות בבית המקדש, ולחם הפנים נילושות אחת אחת. בלחם הפנים נזכיר לעצמנו יש 12 לחמים, אז הלחמים האלו נילושות אחת אחת, אבל באפייה שתי הלחם נאפות אחת אחת, ולחם הפנים שתיים שתיים. עכשיו נראה את זה במשנתנו. שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת, לחם הפנים נילושות אחת אחת ונאפות שתיים שתיים, ובדפוס היה עושה אותן. הכנת הלחמים האלו, אנחנו נראה הרחבה בעניין הזה, בעניין הדפוסים, אבל היה מכינים אותם בתבנית, קישור רודן, כלומר כשהוא מוציא אותם מהתנור, נותנן לדפוס כדי שלא יתקלקלו, הוא לשמור על צורתם שלא יתקלקלו וישברו. הגמרא, מנה הנימילי דתנו רבנן, כתוב בלחם הפנים שני עשונים יהיה אכלה אחת, מלמד שנילושות אחת אחת. מניין שאף שתי הלחם כך תמוד לומר יהיה, מהפסוק שהבאנו מקודם רואים יהיה אכלה אחת, אז מהמילה יהיה לומדים גם על שתי הלחם. ומניין שאפייתן שתיים שתיים, מניין שלחם הפנים נאפית שתיים שתיים, תלמוד לומר ושמת אותם, יכול אף שתי הלחם כן, תלמוד לומר אותם. הגמרא שואלת, הדרשה הזאת מאותם למעט שתי הלחם, אבל למדנו כבר מהמילה הזאת שאפייתם של לחם הפנים היא שתיים שתיים. היי אותם האפיקטי, כבר למדנו ממנו לדין הזה שאפייתם של לחם הפנים שתיים שתיים. הגמרא עונה, אם כן למה קרא ושמתם, מי ושמת אותם, מה שכתוב בלחם הפנים, שמת מינה תרתי. אפשר לדרוש שתי הלכות, שאפייתם של לחם הפנים שתיים שתיים, וגם למעט לחם, שתי הלחם מאפייתן שתיים שתיים. הנושא כעת שכתבנו בשוליים, שלושה דפוסים להכנת ואפיית לחם הפנים. תנו רבנן ושמת אותם, במה שכתוב, ציטטנו אותו מקודם, בלחם הפנים, בדפוס. שלושה דפוסים הם, אחד נותנה לדפוס ועדיין יבצק, שתיים וכמין דפוס היה לה בתנור, שלוש, וכשהוא רודל נוטה בדפוס כדי שלא תתקלקל. שואלת הגמרא, כשמורידים אותו מהתנור, למה צריך דפוס שלישי ולעדרה לדפוס כמה? תחזיר אותו לדפוס שהיה מקודם. הגמרא עונה, כיוון דאפי לנפחה, מאחר שהיא עברה אפייה אז היא היה התנפחות וגדלה, ולכן הדפוס הקודם כבר לא מספיק. איתמר, לחם הפנים, כיצד עושים אותו? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה צורת הלחמים האלו. אז יש מחלוקת, שתי דעות, וכאן כתבנו אותם בצד, בשליים, שתי דעות איך היו נראים לחם הפנים. אחד כמין תיבה פרוצה. קופסה היא סגורה בארבע צדדיו. תיבה פרוצה זה אותו רעיון, אבל פתוח משני כיוונים. אז זה הכוונה תיבה פרוצה. שני צדדים עם עם דפנות, ושתיים פתוחים. הגישה השנייה, הדעה השנייה באיך נראים לחם הפנים, כמין ספינה רוקדת. אנחנו נראה הכוונה לספינה שהיא צר למטה, היא מגיעה נקרא לזה לשפיץ למטה, ויש לה רוחב למעלה. אנחנו כללנו גם ציורים בשוליים, אפשר לראות הדברים האלו. הציורים שנמצאים ברש"י למעלה זה כשאתה מסתכל על הלחמים מקדימה, ואתה יכול לראות אותם בצורה כזאת. עכשיו אנחנו נראה שימוש במשולשים, ואם סוקרים המשך עמוד תשימו לב שהמשולשים מופיעים בשני כיוונים, והדגשנו את הביטוי בשלמה, וכתבנו בצד סברות לטובת הדעה של תיבה פרוצה הזה, אם המשולש יופיע במשפיץ למעלה. הפוך יהיה לטובת ספינה רוקדת. וגם הוספנו פס כפול להבליט את הביטוי למאן דאמר וכו' וכו'. אז בשלמה למאן דאמר כך וכך, ובהמשך יהיה הפוך. וכשגמר עוברת לדעה השנייה, בכל קטע וקטע הוספנו פס מפותל אלא למאן דאמר, כדי להבליט את ההעברה לשתה שנייה. אז אנחנו שאלנו בסוף עמוד א' כיצד עושים אותו. אז הגמרא כאן בשורה הראשונה, רבי חנינא אמר כמין תיבה פרוצה, זאת צורת הלחם. רבי יוחנן אמר כמין ספינה רוקדת. בשמה למען דאמר כמין תיבה פרוצה, היינו דאבו יתבי בזיחין. יחד עם לחם הפנים היו גם שני כלים, שני בזיחין, שכל אחד הכיל קומץ של לבונה, והיו מקטירים את הקמצים האלו בשבת. כשהיו מחלקים לחם הפנים, הקומץ היו מקטירים על המזבח בעזרה. אז הכלים האלו, הבזיחין, אם מדובר בלחם בצורת תיבה פרוצה, אז יש לה תחתית שטוחה. אז אפשר להניח על, 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 על תחתית הלחם העליונה, הרי לחם הפנים היו שני סדרים, שני, נקרא לזה, מגדלים. כל סדרה היה בא... היו בכל סדרה שישה לחמים. בלחם העליון היה אפשרות להניח את הבזיחין, מאחר שכפי שאמרנו הצורה כמין תיבה פרוצה מאפשר הנחת דברים בתוך אותו לחם, והיא תשב שם. אלא למה דאמר כמין ספינה רוקדת, איך היא אבו יתבי בזיחין? איך היו מניחים את הבזיחין בלחם אם אין לו תחתית שטוחה, אלא זה מסתיים כשפיץ צר למטה. הגמרא עונה, לפי הדעה שהלחם היה כמין ספינה רוקדת, מקום עביד להו. בעובי אחד מהדפנות של הלחם היה מאבא את הדופן, ושמה היה בעצם תיקי נהם מושב. אני הייתי צריך אולי מוקדם יותר, אבל יותר טוב מאוחר מאף פעם, להמליץ להשתמש בספר מביא ציורים לכלי המקדש, כלי המשכן. אחד מהספרים הראשונים הוותיקים, ספר בשם כלי המשכן וכליו, שחובר על ידי הרב ישראל חיים בלומנטל, זיכרונו לברכה. ועם השנים הוציאו גם עוד מספר ספרי ציור לכלי המשכן. אנחנו ננסה בכוחות עצמנו להסביר את הגמרא, אבל ללא ספק הציורים יכולים להוסיף הרבה בהבנה. הפירוש שנתנו עכשיו לעניין מקום עבד לו, זה נלקח מרשי שכותב בעובי אחד הדפנות היום מתקין להם בית מושב. בשיטה מקובצת למטה, זה בפירוש של שיטה מקובצת, לפני האותיות בשוליים בצד ימין יש לנו כוכבית, ושמה כתב שיטה מקובצת מקום עביד לו שווה בתחתית כדי מקום ישיבת הבזיכין. נראה שזה פירוש שונה ממה שרשי הביא, אלא שהוא עשה מין משטח בחלק מתחתית הלחם בצורת הספינה הרוקדת, ושם היה מושב שטוח במקצה, בחלק ולא בכל תחתית הספינה, לא מספיק מקום להחזיק את הבזך. נחזור לגמרא. בשלמה למדי אמר כמין תיבה פרוצה, היינו דהבו יתבי קנים. אנחנו לא הזכרנו במסכת שלנו עדיין, אבל אנחנו נראה עוד מעט בסידור לחם הפנים היו קנים שהיו מניחים, בלי להיכנס כאן לפרטי פרטים, נשאיר את זה להמשך הגמרא, אבל היו מספר קנים, 28 קנים סך הכל אם אני לא טועה, לשני הסדרים, ועל כל לחם ולחם היו מניחים את הקנים. זה היה מאפשר עברור בין לחם ולחם ועוד תפקידים, אפשר לומר. בכל אופן, איך שמים קנים על כל לחם? בלי להיכנס שום כאן לפירוט המספר, אבל באופן כלי רוב הלחמים היה יושב על כל לחם ולחם שלושה קנים. יש לנו ציור שהוספנו בשוליים וכתבנו ככותרת מקום קנים. אתם יכולים לראות בשלמה תיבה פרוצה, הקנים היו יושבים כל קצה של קנה על דופן, על אחד משני הדפנים של הלחם. אבל אם הצורה של הלחם היא כמין ספינה רוקדת, אז מילא באמצע צורה היה מספיק רוחב להניח קנה אחד באמצע. מה עם הראשים שהיו מסתיימים בצורה חדה, צרה? אז זה שאלת הגמרא. אלא למען דאמר כמין ספינה רוקדת, קנים איכי הוו יתבי. תשובה, מורשה עביד להו. נסתכל ברשי, מורשה עביד להו, אצל הראש מכאן ומכאן, ומדביק מעט בצק לקבל את הקנים. נחזור לגמרא. בשלמה למד אמר כמין תיבה פרוצה, היינו דסמכי לסניפים ללחם. יש ברשי ציורים בכל צד של השולחן היה עומד סניף, מין נקרא לזה דיקט, קרש, שהיה מחזיק מן הצד, מכל צד, הלחם. אז אם הלחמים יש להם דפנות ישרות, אז אפשר נגיד לסגור עליהם מכל צד אותם דיקטים שנקראים סניפים, וזה היה מוסיף להחזיק, לתמוך בלחמים. אלא למדי אמר, כמין ספינה רוקדת, איך היא שמחי לסניפים ללחם? אנחנו נעבור על הקטע הזה ברשי. בשלמה, רשי לקראת סוף התשורות הקצרות, בשלמה למה, כמין תיבה פרוצה, שהיו הדפנות של הלחמים זקופות בשווה, דפנות ישרות. היינו, תסמיכי סניפים ללחם, תקטני מתניתים, זה מופיע בקמן צליבה במול א', ארבעה סניפים היו שם, מפוצלים בראשיהן. מין, היו מין פיצולים בתוך, בצד הפנימי של כל דופן של אותם, אותם סניפים. אנחנו נחזור לנושא הזה של הפיצולים האלו, החורים או פיצולים שחקקו בצד הפנים של הדפנות האלו. אז אנחנו אומרים שארבע סניפים היו שם, מפוצלים בראשיהם, שניים בסדר זה, שני סניפים, שני קרשים כאלו. אני משתמש מילה קרש רק לשם תיאור. אז שניים לסדר זה, סדר של לחם הפנים, שישה לחמים בכל סדר, אחד על גבי השני, ושניים לסדר זה. שלחם מונח אורכו, אורך הלחם, לרוחבו של שולחן, וכופל למעלה. כאן הרשי מתאר איך יצרו את הדפנות של כל לחם ולחם, וכופל למעלה מכאן ומכאן, מה שאורך הלחם יתר על רוחב השולחן, והן הן דופני הלחם. ולמד ימר כמין תיבה פרוצה, שהדפנות זקופות בשווה, היינו דסמכי שני סניפים שקוראים, מביא לשון לועזי, העומדים בקרקע, אותם דיקטים היו עומדים בקרקע, ארוכות גבוהות עד לחם העליון. אמרנו יש שישה לחמים, והדפנות של כל לחם היו מוסיפים לגובה, אז היו אותם סניפים יושבים בקרקע גבוהות עד לחם עליון, סומכים על לחם שלא יישבו דופנותיו. ולחי מפוצלים בראשיהן, אמרנו מקודם שאנחנו נחזור לעניין הזה שמפוצלים, פיצולים הרבה כזה, יש אמור להיות ציור שמתאר את זה, שראשי הקנים שעל כל לחם ולחם מונחים באותם פיצולים. הקצה של אותם קנים היו מונחים באותם נקרא לזה פיצולים, חריטות, משהו דומה אולי חור. אז הסניפים שוב פעם היו עומדים כל אחד מצד אחד של הלחם, צד אחד והצד השני, עם הקנים האלו שהיו על כל לחם, והקצות הקנים היו נכנסים לאותם פיצולים שהיו נחרטות לתוך הצד הפנימי של כל סניף. אנחנו ניסינו פה להוסיף ציור בשוליים, ציור חלקי, לא לתאר את כל ששת הלחמים, אבל מה מדובר כשאנחנו מדברים על הפיצולים והקנים. שוב פעם, יותר טוב לרכוש ספר של ציורים מהציורים הלא מי יודע מה שלנו. בכל אופן, אנחנו אמרנו עד כה שהעמדת הסניפים עם הקנים והפיצויים, הכל מסתדר יפה ויושב טוב אם מדובר בצורת תיבה פרוצה. נמשיך ברשי. אלא למען דאמר כמין ספינה רוקדת עשויים הדפנות בשיפוע, היכי סמכי סניפים ללחם, ולא אין הסניפים נוגעים אלא מעט בראשו של לחם, מילו בשפה עליונה של לחם, זה נקודת המגע בין הסניפים ללחמים, ואין יכול לסמוך שני דופנותיו שלא ישבר. איך הסניפים האלו יהיו תומכים ללחמים אם מדובר בצורת ספינה רוקדת? אז אנחנו בגמרא נקרא, ונחזור עוד מעט לרשי לנקודה הזאת, מה כתוב בגמרא? דאגיל לאו מעגל. רשי, דאגיל לאו מעגל, שאין הסניפים עומדים זקופים, אלא עשויים כחצי מעגל, שקוראים, מבין, רשון לועזי, כזה. רשי, יש ציור ש כמו ש, אם נסמוך על הציור, אותם עיגולים, אותם נגיד תוספות פנימיות לסניפים היו ככה בצורת או עיגול או אלכסון, כדי להחזיק ולתמוך בלחמים מלמטה, מהצדדים למטה. ואותו עיגול תחת שיפועו של לחם, רשי ממשיך, וסומך את כל הלחם, וראש הסניף סומך לראש הלחם. אנחנו נחזור לגמרא. בשמה כעת, שמתם לב בטח שהמשולש התהפך, כי עכשיו זה ועוד ארבע שורות יותר נראה את הצורה של ספינה רוקדת. בשלמה למה דאמר כמין ספינה רוקדת, היינו דבעינן סניפים. מאחר שהלחמים הם בצורה כזאת, אי אפשר פשוט להרים אחד על השני, צריכים את הסניפים לתמוך בהם, אחרת עם תחתית שפיצית אי אפשר, תחתית שהיא מסתיימת בחדות, אי אפשר להעמיד אחד על השני. אלא למד יאמר כמין תיבה פרוצה סניפים, למה לי? לא, מה היה הבעיה להעמיד סדר לחמים אחד על השני ככה בלי סניפים אם מדובר בצורת תיבה פרוצה? הגמרא עונה, אגב יוקרא דלחם, הכובד של הלחם אחד על השני פלח, היה כל הלחם, הלחם היה נשבר מהכובד של לחמים שעומדים עליו. אז גם לפי תיבה פרוצה יש צורך לתמיכה מן הצדדים, שלא יהיה מצב שכל כובד הלחמים יהיו אחד על השני. בשלמה למה דאמר כמין ספינה רוקדת, סניפים על גבי שולחן מונחים. עכשיו אני לא ראיתי את הדבר הזה בציור שראינו מקודם ברשי, אבל לפי הגמרא הסניפים היו יכולים לעמוד על השולחן, הרי הלחם בצורת ספינה רוקדת לא תפס את כל משטח השולחן עצמו, כי מיד מתחתית הלחם כבר עלו הדפנות מעלה, מה נשאר על השולחן? רק התחתית של הלחם שהיה תופס מעט מקום, כי היה מסתיים באופן חד. אלא למד יאמר כמין תיבה פרוצה סניפין, איכה מנח לאו, הארעה מנח לאו בתמיעה. מה, היו מניחים את הסניפים האלו על הרצפה כמו שבאמת מופיע בציור? אין, נכון, דאמר רבי אבא בר מאמר, לדברי אומר ספינה כמין ספינה רוקדת, סניפים על גבי שולחן מונחים. לדברי אומר כמין תיבה פרוצה, סניפין על גבי קרקע מונחים. כמן עזלה עד ימר ביהודה, ביהודה אומר את הדבר הבא, ואנחנו רוצים לדעת לפי איזו משתי הדעות זה מסתדר. הלחם מעמיד את הסניפים, והסניפים מעמידים את הלחם. כמן דאמר, כמין ספינה רוקדת. אז נקרא התמיכה הדו-כיווני מסתדרת יותר עם הצורה של ספינה רוקדת. רש"י לקראת הסוף אומר, הלחם עמיד את הסניפים, ששיפועו של לחם מונח על עיגולו של סניף, כלומר על גמעקב, והסניף מעמיד הלחם שלא ייפול. אז התמיכה הדו צדדית, הדו כיווני, מסתדר יותר עם השיטה של כמין ספינה עוקדת. אנחנו ממשיכים לדף צדי A, מטבעי. עד כה רק נזכיר שהמחלוקת בעניין צורת הלחמים היה מחלוקת אמוראים בין רבי חנינה ורבי יוחנן. אז אנחנו כאן מביאים מקור תנאי שכתוב כאן למעלה, שורה ראשונה בדף צדי ה' עמוד א', כמין כברת היה לה בתנור, ודומה כמין טבלה מרובעת. רש"י בשורה ראשונה, כמין כברת היה לה בתנור, וזה הדפוס שהוא נאפר בו מרובע, והיינו כמין תיבה פרוצה שיש לה שוליים רחבים ומרובעים. אז זה כמובן קושיה על השיטה שראינו בשמו של רבי יוחנן, כמין ספינה רוקדת, זה לא מסתדר עם המקור התנאי. הגמרא עונה, אימה ופיה דומה כמין טבלה מרובעת. אז נסתכל ביחד ברבינו גרשום, אימה ופיה של דפוס דומה כמין טבלה, שהפיה מרובע מרוחב כדי שיכניס בו הלחם ברווח, אבל למטה עשוי הדפוס כמין ספינה רוקדת. חזרה לגמרא, שורה שלישית, תניא כמאן דאמר, כמין ספינה רוקדת. תניא, ארבעה סניפים של זהב היו שם, מפוצלים מראשיהן, כמין דקרנים היו שסומכים בהן את הלחם, שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. אז הסיפה, הסיומת של הברייתא די ברורה כסיוע לשיטה, שצורת הלחמים היו כמין ספינה רוקדת. עד כאן שיעורנו להיום.